האופסימיסט. כתבתה של גילי איזיקוביץ', הקריין עודד יחזקאל. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, רועי ברינה. יוד, במאי בשנות ה-40 לחייו, נוסע ליישוב מרוחק בערבה. מטרת הנסיעה היא פרנסה. משרד התרבות הזמין אותו להקרנה של סרטו ושיחה עם הקהל, אבל התנאי לתשלום, כך מבהירה לו יהלום, הפקידה הצעירה מהמשרד המקבלת את פניו, הוא חתימה על טופס. נבוכה למדי היא מסבירה שעליו להגדיר במדויק, מתוך האפשרויות הקיימות, על מה ידבר. בטופס אופציות רבות. חגי ישראל, שואה ותקומה, משפחה וכן הלאה. מחסן מילים שברור מה נעדר ממנו. יוד, שהגיע אל אותה נקודה מבודדת במדבר, בתחילת העבודה על סרטו החדש, על האקטיביסטית הפלסטינית אהד תמימי, שצולמה סותרת לחייל, נגעל וזועם. הניסיון לפקח על התכנים, לאלץ אותו לצנזורה עצמית כדי להצליח להתפרנס, הוא צוות בצברו. בחצי פה מודה בכך גם הפקידה. בתגובה הוא מחליט להתקרב אליה כדי לנצל אותה, ובדו שיח ביניהם, שהולך ונעשה אינטנסיבי יותר ויותר, נחשפות כל הסתירות והפסיכוזות הישראליות. טראומות משירות צבאי וחברה משוסעת, פוליטיקה נצלנית המקדמת תפיסות לאומניות ימניות, ביטויים שונים מסייעים לקהל ישראלי למקם את ההתרחשות בתקופתה של שרת התרבות הקודמת, מירי רגב, ומולם יחסים בלתי אמצעיים בין בני אדם, שבהם כלל לא ברור מי הטוב ומי הרע, מי המנצל ומי המנוצל, מי נדרש להוריד ראש כדי להתקיים, ומי עושה מכל זה הון פוליטי. הברך, סרטו החדש של נדב לפיד, שבו קורה כל זה, הוא קודם כל מסמך פוליטי וביקורתי. ככזה הוא גורם לצופה, הישראלי לפחות, לנוע בכיסא שוב ושוב בחוסר נוחות, אפילו בסבל, מפעם לפעם. כאילו דלי שפחים התרוקן בתרועה על ראשו. יוד, הגיבור המיוסר והאלים, אף פעם לא ברור איזה יסוד מהשניים חזק יותר, סותם את המדינה שהוא חלק ממנה, אבל בעצמו נוהג כמעט בסדיזם. החוויה כולה, מפגן קולנועי מרהיב, מלא בסצנות יפהפיות, מול רגעים וסצנות ארוכות של תוכחה, הופכת את הצפייה בסרט למסחטה מתישה, ויזואלית ורגשית. בתוך כל זה מתמקדת המצלמה רוב הסרט בשחקן הראשי. הוא מופיע כמעט בכל סצנה בסרט, ובחלק גדול שלהן כשאקסטרים קלוז-אפ על פניו. ריחוק ובוז, עצב ופחד, זעם, שעת נפש ויהירות וחוסר אונים. הקצף על השפתיים החרבות מיובש וחרון של אבשלום פולק הוא אלמנט בפני עצמו בסרט. פולק, שממעט מאוד לשחק, בוודאי בתפקידים מסוג זה, הוא אדם שמתבקש למתוח קווי דמיון בינו ובין נדב לפיד, שהסרט מבוסס על חוויה שלו מהשנים האחרונות וחולל אלמנטים נוספים מחייו. כמו לפיד, וכמו רוב, אם לא כל מי שיצירה אומנותית היא עולמם, גם חייו המקצועיים של פולק תלויים בתמיכת משרד התרבות, במקרה של פולק, כדי לקיים את להקת המחול שלו. גם הוא משתייך למגזר ולעיסוק שהושחרו על ידי הממשל הקודם. גם אתה מכיר את העניין הזה, להיות מוכרח לשתוק וליישר קו, כי אחרת אין תמיכה של המדינה, ואז אין להקה ואין יצירה. נכון. וזאת עמדה שבה אתה די מתאב את האנשים והסיטואציה שנקלעת אליה. גם נכון. אי אפשר להתקיים בתרבות בלי התמיכה של המדינה. והדעה שלי היא שכל מדינה צריכה לקיים כל יצירה שנעשית בה, בין אם היא בעד הממשלה או נגדה. חלק מהמהות של יצירה ואומנות הוא האפשרויות, והחופש להגיד את הדברים גם אם זה לא מקובל על השלטון. אנחנו לא כל כך שם. אנחנו נוטים לעשות ולשתוק, לקבל ולא לבקר את המקום. אומנות ותרבות צריכות להיות גופים שמבקרים. מבקרים כל דבר. זה הדבר שצריך לאפשר אותו, כי הוא מרכיב מהותי בחיים ובהתפתחות של המקום הזה. מול זה עומדים בסופו של דבר כוחות שפחות מעניין אותם היצירה והאומנות והתרבות, ויותר להשתמש בזה, לנצל את זה, ולהלבין באמצעות זה מדיניות. זה לא קשור לשום דבר אמיתי שיכול לעשות שינוי. הייתי בסיטואציה שהייתי צריך להבליג ולהגיד, אוקיי, בנסיעות לחול, למשל, אתה צריך לכבד ולהכיר טובה על האפשרות לעשות את מה שאנחנו עושים, לזכות במימון ליצירות שלנו. הנושא הזה, לא לדבר שרה במדינה או בנותן התקציבים, הוא לא חדש בשבילי. ולא המצאה של מירי רגב. אני מכיר את זה יותר מעשור. דברים שאמרתי בעבר בעיתונות זרה, כשביטאתי את הדעות הפוליטיות שלי, זכו להתייחסות מאוד קשה. הגופים שתומכים הבהירו לי שזה לא מקובל. מי שזוכה לתקצוב או לעזרת המדינה, אסור לו לדבר נגד המדינה. אתה אמור להגיד תודה ולסתום, וזאת אמונה רווחת. היא אפילו לא באה מהאנשים שנמצאים בעמדות האלה. זאת אמונה שנמצאת בתוך המקום הזה, ישראל, שהוא ברובו לא סבלני, פחות אומני, עם הרבה חיכוכים קשים, עם חינוך בעייתי מאוד, ומסלול שמצד אחד הוא לא פשוט, ומצד שני, איזו רווחה גדולה שיהיה על חשבון אחרים. האנשים שבשלטון הם הבבואה של הציבור הזה. אתה חושש מתגובות או מחיר שיהיו להשתתפות שלך בסרט הזה? לא יודע ולא מטריד אותי. השאלה היא מה יהיה האינטרס של מי שירצה לעשות מזה משהו, כי זה הכל עניין של מסחר ואינטרסים. מה ירוויח מי שיצא נגדי? אני לא יודע איך אנשים יגיבו ואני סקרן. ברור שיתעורר אנטגוניזם. גם בגיל 50 מנהל אבשלום פולק דו שיח לא לגמרי פטור עם החיים. הוא נוטה לנסוע נגד כיוון התנועה. לא כמטאפורה, כבחירה בעת רכיבה מהירה על אופניים. בשביל לחוש ערני וער ומודע וחי יותר. באופן גורף זו גם הנטייה שלו לאורך רוב חייו הבוגרים. התפקיד בהברך, השם מתייחס לציוץ של בצלאל סמוטריץ' שגרס שתמים מצריכה הייתה לקבל יריה בברך על התנהגותה, הוא גדול תפקידיו הקולנועיים. על כתפיו ועל עוצמת ההתמוטטות המכוונת שהוא עובר בו עומד הסרט. עמדה מעניינת למי שכמו ברח בזמנו אחוז אימה מהכוכבות שהמתינה לו. פולק נמשך לכוכבות מהרגע שסיים לימודי משחק בסטודיו של ניסן נתיב. בנו של השחקן יוסי פולק, שסיפר איך ליווה מילדות את אביו לחזרות בתיאטרון, השתלב בתיאטרון גשר, אך פרש ממנו, ואז במחצית השנייה של שנות ה-90, לוהק לתפקיד תומר בסדרת הטלוויזיה פלורנטין. זה היה תפקיד פורץ דרך, בסדרה פורצת דרך, אבל פולק לא רחב על ההצלחה. הוא הפך לבן זוגה ולשותפה ליצירה של הרקדנית והכוריאוגרפית אינבל פינטו, לימים הם שני בניהם, מאז שהיה בן 21 ועד לפני שנים אחדות. ביחד קיימו את להקת המחול אינבל פינטו ואבשלום פולק, שהעלתה יצירות מופלאות, מלאות דמיון חלומי והומור, כמו אויסטר, פרח קיר, בוביז ועוד. הלהקה בניהולם המשותף עלתה על במות נחשבות בעולם וזכתה בפרסים. למשחק חזר פולק רק לפני כעשור, בתפקיד בעונה השנייה של הסדרה ילדי ראש הממשלה, ואז ב-2015 בסרטה של יעל קיים, ההר. על השתתפותו בסרטה, מספרת קיים, לא הצלחנו ללהק את הדמות. ראינו הרבה שחקנים טובים ונהדרים, אבל משהו בהם לא היה מדויק. היה חסר איזה מבט בעיניים שלא ממש ידעתי להגדיר, אבל הייתי חייבת אותו לדמות. מישהו שבאופי שלו הוא דתי, וזה לא צריך להיות קשור ליהדות או אלוהים. האמונה שלי באבשלום ובהתאמה שלו לתפקיד שכנעה גם אותו לבסוף, והוא הפך לפרטנר נהדר לעשייה. שאל הרבה שאלות, חלקן קשות. חקר את הדמות, ובכלל את העולם שממנו היא באה, הוא מאוד התמסר לתהליך והעשייה. חלק מהקסם של אבשלום זה הסוד, או כמו שהוא אמר לי, רוב הזמן אני רוצה לא לדעת. משם אני רוצה לפעול. ואילו על הליהוק של פולק להברך, מספר נדב לפיד. המלהקת אורית אזולאי חשבה מההתחלה שאבשלום הוא כנראה הבחירה היחידה לתפקיד. היא חשבה שיש בו תערובת, משהו ישראלי מאוד ומשהו זר, שהוא יבלוט בתוך חלל, בתור אחר שהוא יוד. והיא ציינה גם את השילוב בין שבריריות לאלימות, בין זעם לתבוסה שיש בו. לקח לי זמן להשתכנע, ולקח לאבשלום יותר זמן להשתכנע, אבל כשהתחלתי לעבוד איתו, פתאום הרגשתי שאולי יוד הוא יותר הוא מאשר אני. זה סרט שאין בו מחיצות ביני ובין הדמות שכתבתי. יוד זה אני. אבל אבשלום שינה את הסרט ושינה את הדמות. הוא הכניס בה פגיעות ושבריריות לעומת יוד המקורי, שהיה קיצוני יותר ואולי לא מספיק אנושי. אבשלום הכניס פגיעות ואת התחושה שגם כשהוא שחצן, אלים, הוא כל הזמן גם על סף התרסקות. אשר לכינוי יוד, לפיד, כשהוא נשאל על כך, מספר שלא חשב כלל על אי מתן השם וההסתפקות באות בלבד. אולי, הוא אומר, ביקש להפוך את הגיבור ממקרה פרטי לתופעה. אפשר גם להניח שאולי הברך הוא חלקה האחרון של טרילוגיה. תחילתה בילדותו של יואב, בסרטו של לפיד הגננת, המשכה בהיותו חייל משוחרר ששמו יואב במילים נרדפות, וסופה 20 שנה אחר כך ביוד של הברך. פולק מצידו הודה בריאיון עבר בסלידה מכוכבות, ובעיקר בביקורתיות כלפי עצמו ובכלל, ובקושי לשחרר ולאפשר למישהו אחר לקחת את המושכות. משהו מזה השתנה מן הסתם בשנים שחלפו. לא חשבתי על זה, הוא אומר, בהקשר של התפקיד הנוכחי. ברגע שהייתה החלטה ללכת על זה, נכנסתי למוד של להיות ולעשות, בלי יותר מדי לחשוב על איך, מה ולמה. רציתי למצוא את החיבור שלי לדברים האלה, לשזור את זה בתוכי באיזה אופן, ומהפילטרים האלה להוציא את מה שהיה. מבחינתי, בצורה מפתיעה, נכנסתי לזה וזהו. תמיד יש לי שאלות והתלבטויות, פה היו התלבטויות וקשיים לפני, אבל כשיצאנו לדרך, הלכתי עם זה, וניסיתי כמה שיותר לעזוב את הדברים שבדרך כלל מטרידים ומעסיקים אותי, שזה הכל מהכל. קשה להגיד אפילו דבר ספציפי. הטקסט שאני אומר, הזוויות, כל העולם סביבי. אני לא רוצה להגיד ששחררתי, אבל הייתי הרבה פחות במגננה ושמירה ממה שאני רגיל להיות. למה? יכול להיות שמשהו באינטנסיביות של הדרך שבה זה נעשה, האנרגיה והדחיסות של הצילומים, הייתה תחושה של התגייסות. הברך, שהוצג בשבוע שעבר בפסטיבל קאן, ואתמול עלה לאקרנים בבתי הקולנוע בישראל, היה מבצע גרילה. 18 ימי צילום בדצמבר האחרון, אי שם במדבר, משעות הבוקר המוקדמות עד החשיכה, בתנאי שטח קשים ובאינטנסיביות. זו מתרגמת כאמור למסך, למעין הזיית בלהות במדבר, סרט דחוס ועמוס, שאין כלי שלא מנוצל בו כדי לעורר בצופה תחושת דריכות והתקפה. הכל נטען אנרגיה. אנרגיה מינית, אנרגיה של אלימות כבושה, וגם לא כבושה כל כך, של עזובה, כעס, זלזול. סרט שמתנפל על צופיו, שהמסר שלו חד כמו בעיתה, שנדמה שכל האלמנטים שבו גויסו לטובת אמירה. אין יצירה ואין גישה השונות יותר מדרכו האומנותית של פולק, שכקוריאוגרף מתאפיין באסתטיקה משחקית, ביצירה של תמונות סוריאליסטיות, בעידון והומור. אלו יסודות שקיימים גם בעבודותיו העכשוויות, בין היתר בסרטון שנוצר בשיתוף עם המאיירת רוני פחימה לתערוכה על נחמה ריבלין, המוצגת במרכז אסיף בתל אביב, או בפרויקט הקליפים החודשי שלו ושל המוזיקאי היפני אומיטארו אבה, השואב השראה ממים וימים. פולק במילים אחרות הוא אולי אדם שיכול להזדהות עם העמדה של לפיד, אבל מכל בחינה אחרת היצירות שלהם שונות מעין כמותן. אני לא היוצר המרכזי פה בסרט. יש פה מישהו שהוא דומיננטי מאוד ביצירה שלו, עם זהות מאוד מובהקת. כותב, מביים, בצורה הכי טוטלית שיכולה להיות, הוא אומר. על אחת כמה וכמה בסרט הזה שיש בו חוויה אישית ויסוד ביוגרפי. הדבר המעניין בשבילי בחוויית היצירה הוא ללכת לפעמים לכיוונים שונים ממה שאני. ההתמסרות בתור שחקן, שהיא משהו שיש לי איתו תמיד התלבטויות וקומפלקסים. לי זו הייתה חוויה טובה ומעניינת, להישתף בדבר הזה, ולראות אם אני יכול להיכנס לתוך היצירה הזאת, וכמה אני יכול לתרום במה שאני ובמי שאני. כשדיברנו וקבענו, סיפרתי לך שבדיוק צפיתי בסרט על מסך גדול. זוכר מה ענית? מה? אמרת, ואת שונאת אותי עכשיו? פולק מחייך. באמת? זה משונה. יש מי שאמרו לי שזה נורא אני. אני חושב שזה מעיד כמה לא מכירים אותי. זה לא אני. מצד שני, זה סרט כל כך בוטה בדברים שהוא אומר, שאם אתה לא שם, בעמדותיך, כנראה כשחקן אין לך מה לחפש שם. פולק מחייך שוב. יש הרבה דברים שמשיקים, אבל באופן אובייקטיבי, אפילו אני, עם הייחוס המשפחתי שלי וכן הלאה, כשיש מולי את הדוגמה הכי מוחלטת שיכולה להיות להתנגדות, אני חי את חיי ומתנהל בצורה שונה. האמונות והמחשבות שלי לגבי מה שמתרחש פה, בישראל, הן מובהקות. הייחוס המשפחתי של פולק הוא אמירה שמכוונת לאחיו למחצה, האקטיביסט ועובד הארץ, יונתן פולק, 39, ממקימי אנרכיסטים נגד גדרות, שבחודש אפריל השנה נגזר עליו חודש מאסר, אחרי שנים של התקלויות חוזרות ונשנות עם רשויות המדינה, בעקבות פעילותו ועמדותיו הפוליטיות. אח שלי לוקח את הדעות והאמונות שלו למקום הכי טהור שאפשר, מבחינת החיים שלו והמעשים שלו, אומר אבשלום פולק. הוא מבטל את עצמו לחלוטין מול המטרה. הוא לא קיים, רק המטרה. זה יוצר חוסר אונים, כי המציאות הולכת ונעשית מפלצתית יותר מצד אחד, ומצד שני זה לא שובר אותו, והוא משלם על זה מחיר כבד. יש מס שפתיים, להגיד אוי, ככה וככה, אבל לקבל את המציאות ולחיות איתה. אני בתוך הדבר הזה משקיף. אני מסתכל בתהיות ובעצב גדול. אני יכול להבין תופעות, אבל נקיטת עמדה חדה שתוביל לפעולה ספציפית, אני לא שם. אני מבוגר ממנו ב-12 שנים, ומאוד אוהב את יונתן, ממשיך פולק. באופן אובייקטיבי ובאופן רגשי, הוא דמות יוצא דופן, אישיות יוצא דופן. היחסים שלנו היו תמיד קרובים. בתור ילד יחסית צעיר, הייתי איתו הרבה. לקחתי אותו, טיפלתי בו, טיילתי איתו. במשך השנים הייתה התרחקות פיזית, אבל קשר עדיין קרוב ומיוחד. התקשורת שלנו היא לא בדיוק בלדבר ולהיות יחד. אבל אני חושב שיש משהו מיוחד שמחבר בינינו, לאורך כל השנים האלו. להורים, להיות הורה של מישהו שיקריב חיים פרטיים לטובת מטרה, זה בטח יותר מורכב וקשה. מצד שני, יונתן היה כזה גם בתור ילד, באיזה אופן, והוא משהו וצריך לקבל את זה. עם כל הקשיים וההקרבה המטורפת שלו את חייו כמו שהוא החליט. קשה לי להסתכל עליו מבחוץ, אבל אם אני מסתכל עליו כדמות, זהו וזאת הבחירה שלו, ואני מסתכל עליו בהערצה ובחוסר הבנה. אין אנשים שמוכנים לקבל על עצמם את מה שהוא עושה. קצת מרתיר, באופן אותנטי. כן, בדיוק. הוא רואה קווי דמיון בין אחיו לאביו, שהחליט בתקופת הקורונה לפרוש מהמשחק. אני חושב שאבא שלי רצה להפסיק להיות מחויב או נשלט על ידי הקריירה, אומר אבשלום. הוא רצה לעשות מהלך, להחליט בעצמו, לשלוט ולהחליט על החיים שלו. זה נותן לו שקט ושלווה בתוך הרבה עשורים של שערות גדולות. אתה מגיע לגיל שבו מערכות משתמשות בך. אתה פוחד להגיע לעליבות שאתה מחפש את התפקיד, המקום, במערכת שאתה פחות מעריך. בתוך מקצוע כל כך ספציפי שתלוי בהרבה אנשים אחרים, קהל, מערכות גדולות, יש משהו שיכול לגרום לאנשים לחרדה גדולה. שירצו ולא ירצו אותם. שרוצים אותם אבל רק ככה ולא אחרת. המהלך הזה מחזיר את כל הכוחות וההחלטות לידיים שלו בצורה חד משמעית. זאת תכונה שקצת דומה ליונתן. ההחלטה לא מתפשרת. אופי שמזכיר. ובחזרה לסרט הוא אומר, קשה לקבל את הדברים בצורה נוקבת ואינטנסיבית, על גבול האלימה, על גבול ההתמוטטות, כמו בסרט הזה. כשמקבלים את הדבר בסערה, עם קצף על השפתיים, זה קשה. יונתן קיבל פרס. פרס ישעיהו לייבוביץ'. ובטקס הוא דיבר על הסבל של הפלסטינים והכאב שלהם, ועד כמה אין פה עניין של להזדהות או לא, כי אי אפשר להגיע לזה. הסבל שלו, המעצרים שלו, הם כלום לעומת מה שהם עוברים. הסרט הוא רגע של התפוצצות, כאב שמתערבב בכאב אחר, קצת התקרנפות, קצת תרגיל. אני יודע שזה סרט שצועק עליך. צעקות על כל פנים נדמות כהתנהגות שזרה לו. הדימוי שהתקבע לאורך השנים הוא דווקא של אגמומיות, ריחוק, אפילו נימה של סבל או עצב. אלה היו נוכחים מאוד בתקופת הפרידה מענבל פינטו, ונקרו גם למתבונן מהצד כשהשניים ניסו להמשיך לעבוד ביחד. הקשר ביניהם היה סימביוטי, התאמות זה בחיי זו, מה שללא ספק היה חלק מהעניין. אלא שפולק, שהוא אוטודידקט בתחום המחול, נשאר בתחום גם אחרי הפרידה. בהתחלה כשותף יצירתי, ואחר כך כמי שנותר בלהקה. הצד שהמשיך, הוא ממשיך להחזיק בה. זה התגלגל לתוך זה, מתוך דינמיקה מסוימת ומהלכים שהיו והובילו למציאות הזאת שאני נמצא בה עכשיו, הוא אומר. יש בזה מורכבות מן הסתם, לא פשוטה בכלל. גם בשאלות שלי, ביני לביני זה נמצא. אבל התשובה היא שככה זה התגלגל, וזה יכול היה להתגלגל אחרת, שענבל הייתה נשארת ואני עוזב, או ששנינו היינו עוזבים, ולא הייתה יותר שום להקה. זה היה די מפתיע שאתה נשארת עם הלהקה, והיא המשיכה הלאה להרכב חדש. רציתי להמשיך לעבוד ביחד, למרות הסיטואציות הלא פשוטות שנוצרו אחרי הפרידה. זה היה כך לתקופה מאוד קצרה, עד שענבל החליטה שהיא עוזבת ואני נשארתי. בדברים האלה אני הופך להיות מאוד נחוש. לא להיכנס לפאניקה, לנסות לשמור על המקום ועל הרקדנים. זה בארץ לי, לשמור על הקיים. אולי זאת הייתה הנאיביות בסיטואציה הזאת. זה היה קשה מאוד. היא הייתה תחושת בגידה? לא, לא תחושה של בגידה. זה מורכב. התקופה הייתה טעונה מהרבה בחינות. השאיפה שלי הייתה למצוא השלמה, פתרון, הסכמה, החלטה משותפת והבנה כזאת או אחרת. היו דברים שהובילו לשם, וזה קרה. דברים לא סתם קורים. הורות, זוגיות, עבודה, יצירה, ניהול, הכל התערבב ונקשר. נוצרו פלונטרים, ואין נפרדות שהיא טובה וחשובה. זה היה המצב. בסופו של דבר נפרדו, לא רק אישית, אלא גם מקצועית. וכאמור נשאר דווקא פולק עם הלהקה, מקיים שגרת עבודה בסטודיו, באזור המוסחקים של דרום תל אביב, מביים ויוצר עבודות. האחרונה שבהן, הפלישה לחלל, עלתה לאחרונה ותוצג שוב בסוף החודש במרכז סוזן דלל. בשלוש השנים האחרונות, בת זוגו של פולק היא בימאית הקולנוע הדוקומנטרי איריס זקי. מתנחלת, חפיפה. 43. אחותו של אורי זקי, פעיל פוליטי, יושב ראש הנהלת מרץ, ובן הזוג של השרה תמר זנדברג. הדיבור עליה מעלה שוב חיוך חם על פניו. נדמה גם שהדיבור על עבודתו כקוריאוגרף נוח לו יותר. הוא ממהר לקום אל השולחן בדירתו בתל אביב, פותח מחשב נייד, מקרין בהתלהבות סרטונים. את הפוקוס בדירה, שפונה אל רחוב שקט, גונב רק חתול ג'ינג'י גדול ומלא טורניות. פולק מצקצק לו ומסביר, טיפוס לא פשוט החתול הזה. הדרך המקצועית שלך תמיד הייתה מפתיעה. אחרי פלורנטין, הכוכבות המתינה לך, טרקת את הדלת והלכת למחול. נכון, אני חושב שאני חי עם איזה סוג של מרד. האופן שבו זה יוצא החוצה, אולי בלנסוע נגד כיוון התנועה, או בדברים אחרים, אני לא יכול להגדיר אותו בצורה ברורה. זה קשור לתחושה פנימית, שלי עם עצמי. לא בהכרח משהו שאמור לקבל פידבק. זה מורכב מהרבה דברים. לפעמים יש רב שכבתיות גדולה שאני חי איתה. אני רואה וחושב וחי המון דברים, ואני יכול גם לעשות המון דברים בבת אחת. גם ככה אני מתעסק במחשבים, בעריכה, צילום, בניית אתרים, הייתי טבח, אני בקוריאוגרפיה ומחול, במשחק. אני מתעניין בהכל ולומד את הכל. אני חושב עליהם והם חלק מהעולמות שלי. אני מונע מאוד באינסטינקטים פנימיים. קשיים קיימים אצלי תמיד, לא משנה באיזו מחלקה של עולם האומנות והתרבות. עד עכשיו, לשמחתי, מניע אותי איזשהו כוח, סקרנות לגלות דברים, להמציא, לייצר דברים, לחבר, בלי איזו תוכנית להגיע או להשיג איזו מטרה שהצבתי לעצמי. אני מתנהל במציאות הזאת שהיא בלי ספק קשורה לאופי שלי. שהוא המון סתירות, להיות נחוש מאוד, פתיחות וביקורתיות. אין לי תשובות. אני לא יודע מה ולמה, או מה יהיה ואיך יהיה. כל עוד אני באיזו סקרנות, זה מאוד דומיננטי אצלי, אני חושב. לראות את הדברים, ללמוד ולהתבונן, להיות סקרן בנוגע לדברים בכלל בעולם, ולשאול שאלות. אולי משהו מזה יצא באיזשהו אופן. בינתיים תזמן לו ההשתתפות בסרט חוויות שעדיין לא חווה. למשל, בנסיעה לפסטיבל קאן, שבה הוקרן הסרט יום אחרי שיחתנו. בזמן שחלף כבר התפרסמו כמה ביקורות מחמיאות. הסרט חייב את הצלחתו גם למשחק של אבשלום פולק, שהיה יכול להפוך את יהודה בימאי שהוא מגלם למפלצת. אבל פולק מצליח לגלם דמות מלאה, אדם שברירי ורדיקלי גם יחד, שהאנושי שבתוכו עדיין יכול לבכוע. כתבה קלריס פאבר בלמונד. במגזין סו פילם כתב מיגל אסקודרו דייגס, יהוד הבימאי הוא דמות מרתקת באופן העמוק ביותר, המוגשת דרך תווי פניו של השחקן המופלא הזה, אבשלום פולק, שנראה שהוא תמיד מסתיר את סוד העמוק של הקיום בתוכו. סוג של קולונל קורץ מאפוקליפסה עכשיו, עם שיער מאפיר וזקן של 3 שבועות. תמיד באמצע הדרך בין הגאונות לטירוף, בין הדחף המיני לרצון להימנע מכל קשר. יוד מצליח ליצור אשליה של עולם שבו הכל אפשרי והכל ייתכן. אתה מתרגש לקראת מה שיגיע? אני לא מתרגש. איריס מאוד נרגשת. אני מקווה להידבק מתישהו. יש לך את הקישור הזה? להתרגש? שאלה טובה מאוד. לא ברור אף פעם אם אתה אדם שקשה לו להתרגש, או שאתה פשוט אדם עצוב. כן, לפעמים זה באמת, ולפעמים אני חושב שהמראה המיוסר כבר פיסל את עצמו עליי, למרות שאולי אני כבר מרגיש דברים אחרים. אני מנסה להיות מודע לזה ולהבין את זה, את העצבות שלי. אני לא יודע אם זה יעזור לי להבין את זה כדי לשנות את זה. אבל עצם זה שאני חושב על זה, זה כבר משהו חדש. מאוד הייתי רוצה שהדבר הדבילי שבי, הלצן שבי, יצא יותר. זה קיים מאוד. זה יוצא במחול. הייתי רוצה שזה יצא יותר. אתה עצוב כי ככה אתה רואה את העולם, או עצוב כדרך להגיד שזקוק לטיפול תרופתי? אני חושב שזה שילוב, זה חלק מהדבר. זה משהו שקיים אצלי מגיל מאוד צעיר, כילד. יש לי את הנטייה אולי לפלטר את הדברים, כך שזה יצא בסוג המסוים הזה של הרגש. לא הייתי ילד שמרגיש שהעולם מחייך אליו, וזה התקבע אצלי, ויצר אצלי את הסוג הזה של אופי. מאוד הייתי רוצה ללכת נגד זה, אבל זה המצב. זה עוד אחד מהפרדוקסים של המציאות. אתה לוקח משהו? בשנים האחרונות החלטתי שזה דבר שאני רוצה לבדוק. אפשרויות לשנות את זה. כן לקחת, כן להשתמש בתרופות שיעזרו. לא התנגדתי, אבל בגלל איך שאני ומי שאני, רציתי לפתור את הבעיות בעצמי, או לתת לדברים להיות ולקבל אותם. פחות לקבל עזרה מבחוץ, או אפילו להבין שיש בעיה שהיא כימית, או מה שזה לא יהיה. ומתי הבנת שאולי כן? עוד לא לגמרי הבנתי, אבל אני מנסה להבין. אני חושב שחלק מזה זה בזכות איריס שעזרה לי להחליט ללכת על הדבר הזה. אם זה עוזר? אני מקווה, כן. אני חושב שאולי נהייתי פחות פטליסט. אני עדיין פסימיסט. אני אוהב להגיד את המשפט הזה, שאני פסימיסט אופטימי, ותמיד בתוך כל החשיכה הפסימית היה משהו. זה אף פעם לא לגמרי לגמרי שחור, ואם היה כזה, זה היה לרגעים קצרים. אולי בגלל זה אתה ליהוק מוצלח לתפקיד הזה. אתה מביא לשם בצורה אותנטית משהו שחור. שחור, הוא צוחק. מה לעשות? נשמה שחורה. האופסימיסט. כתבתה של גילי איזיקוביץ', הקריין עודד יחזקאל. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, רועי ברינה.